מפעילים נושא חדש על כמות ואיכות. יכול להיות. נדמה שכן.
דווקא איזה מישהו חדש שאל אותי בבדה.
משום מה זכו לי שכן שלחתי. לא טוב, אבל אני רואה את בבדה.
לא, אני לא שלחתי לכם.
אוקיי. אני אתחיל קצת עם נושאים של הליכה אחר הרוב, ומתוך זה ניכנס קצת לשאלות של כמות מול איכות. ובסוף אני אחזור קצת לזמן. אמרתי בשיעור הקודם שחשבתי על שהנושא הבא יהיה כמות ואיכות, כי בעצם זה נפל אותי איזשהו אסימון בעקבות מחשבה על זמן. זה מתקשר לנושא הקודם. טוב, אבל זה נגיע עוד תחת הזמן. אני אתחיל אולי עם הליכה אחר הרוב. גמרא במסכת חולין שואלת מאיפה לומדים שהולכים בתערובה. איפה אנחנו יודעים שהולכים אחר הרוב? כשהנושא של הסוגיה שם זה הדין שקרוי הלוך אחר הרוב. הלוך אחר הרוב זה בעצם מצבים שבהם אני נמצא בספק מסוים, ואני מכריע את הספק על פי הרוב. אני אתן כמה דוגמאות. נגיד בחתיכות בשר, יש חנויות שמוכרות בשר בעיר, ואני מוצא חתיכת בשר זרוקה ברחוב, ואני לא יודע אם היא קשרה או לא. אז הדין, לפחות מעיקר הדין, הולכים אחרי רוב החנויות. אם רוב החנויות מוכרות בשר כשר, אני מניח שחתיכת הבשר שמצאתי היא קשרה. ואם טרף, אז טרפה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אישה ילדה, ואני לא יודע אם היא יולדת לשבע או לתשע. זאת אומרת, יש נשים שיולדות אחרי שבעה חודשים. זאת הנחה של הגמרא, לא ניכנס עכשיו למציאות עצמה, היא קצת שונה כנראה. ויש נשים שיולדות לתשעה חודשים. רוב הנשים יולדות לתשעה. אז אם אישה ילדה, ואני לא יודע אם זה לשבע או לתשע, ההנחה היא שהיא ילדה לתשע. כן, או אישה, רוב נשים הן לא עילוניות. היא חשש, אולי אישה היא אילונית או לא אילונית, כן, לגבי ייבום זה יכול להיות נפקמינה, אם מישהו מייבם את אשת אחיו, אם היא אילונית, אז הוא בעצם עובר על איסור אשת אח, כי אין סיכוי פה לייבום, היא לא יכולה להביא ילדים, אבל ההנחה היא שרוב נשים הן לא אילוניות, ולכן אנחנו מרשים לו לייבם. לכן הלאה, זאת אומרת, אנחנו הולכים בעצם אחרי הרוב. ויש עוד כמה דיני רוב בתורה, בהלכה, דין רוב נוסף זה למשל הדין של ביטול ברוב. כן, אם יש לי סיר שבתוכו יש חתיכות בשר כשר ונופלת לתוכו חתיכת בשר טרפה או חביר או משהו שאסור באכילה, אז הוא מתבטל ברוב. דרבנן צריך 60, לא משנה, אבל יש איזושהי דומיננטיות כמותית שמספיקה כדי לבטל את המיעוט ברוב. הדבר הזה הוא לא דין הליכה אחר הרוב, זה דין אחר. זה דין של ביטול ברוב. דין של ביטול ברוב שונה מדין הליכה אחר הרוב, בגלל שבהליכה אחר הרוב הנושא שלי הוא פרט מסוים. אני שואל מה אופיו של הפרט הזה, אז אני אומר אופיו הוא כמו רוב הפרטים מסוגו. אוקיי? אבל הרוב הזה משמש אותי כדי להכריע מה אופיו של הפרט שלגביו אני מסתפק, כמו חתיכת הבשר, או אישה, או כל הדברים שדיברנו עליהם. בביטול ברוב, הדיון הוא לא על פרט, הדיון הוא על המכלול. בתוך המכלול יש מיעוט ויש רוב. אז אני, מבחינתי, כל המכלול מקבל את הצביון של הרוב. אוקיי? זה לא דיון על חתיכה מסוימת, אלא זה דיון איך אני מתייחס למכלול. אז זה הלוך אחר הרוב וביטול ברוב. חוץ מזה יש גם דין שלישי שנקרא רובו ככולו. רובו ככולו זה, אני יודע מה, כאשר נגיד עם ישראל תמה, אז הם לא יכולים להביא פסח בזמן. אז תומה הותרה בציבור. לכן מביאים בכל זאת את הפסח בזמנו. אם יש בודדים שתמאים, אז דוחים את הפסח שלהם לפסח שני, הם מביאים פסח שני במקום, ורוב הציבור מביא את הפסח בזמנו. מה קורה אם יש הרבה תמאים? לא כל הציבור, הרבה. אז תלוי כמה יש. אם רוב הציבור תמה, אז מביאים את הפסח בזמן. למרות שלא כל הציבור תמה, אלא רוב הציבור, מביאים את הפסח בזמן. למה? כי רובו ככולו. זאת אומרת, כשיש רוב של הציבור שהוא תמה, מבחינתי זה מה שמגדיר מצב שבו הציבור תמה. את הרוב נותן את השם לכל. אוקיי, זה דין שלישי.
במה זה שונה מהשני?
מהביטול? ושאני לא עוסק פה בשאלה של האם המיעוט בטל או לא בטל. גם המיעוט הוא לא בטל. זה שמו של הרוב. זאת אומרת, הרוב נחשב תמה. זה לא בגלל שהמיעוט מתבטל. המיעוט בעינו עומד, רק מספיק לרוב. גם הרוב נחשב כמו הכל. זה לא דין ביטול. אני לא אגיד שמישהו מהתיאורים עכשיו הופך להיות תמה כי הוא מתבטל. הוא מתבטל ברור. מה פתאום? מי שתמה תמה, מי שטהור טהור. אין פה ביטולים. אבל מספיק לי...
בדין השני אמרת שזה דרך שמתייחס למכלול. זאת אומרת, מתייחס למכלול עם ישראל, כאילו שיש לך שתי חתיכות כשר ואחד טרף. זה מכלול כשר.
לא, ברור, אבל בחתיכות הבשר אני יכול לאכול כל אחת מהן. אחרי זה בגלל הביטול.
כל השלוש.
בגלל שאני מתייחס לכל, למכלול כבשר כשר, עכשיו אני יכול לאכול כל חתיכה.
כאילו אם אתה מזהה?
לא, אם אני מזהה אז זה בכלל לא תערוב. אם אני מזהה אז הוא... התערוב זה תמיד כשלא מזהה. עכשיו כאן זה לא הופך את האופי של המיעוט. ביטול הופך את האופי של המיעוט להיות כמו הרוב. פה לא, זה נשאר, המיעוט נשאר כמו שהוא. רק רוב נחשב כאילו שיש לי את הכל. עכשיו, מאיפה לומדים את כל הדינים האלה? אז הגמרא עוסקת רק בדין הלוח אחר הרוב. אז הגמרא בחולין שבה פתחתי, והיא שואלת מאיפה לומדים את הלוח אחר הרוב. הדין של רובו ככולו, זה מופיע בראשונים, הדין של ביטול ברוב מופיע בראשונים. הדין של רובו ככולו זה רק אחרונים נדמה לי. אז מה קורה בגמרא בחולין? הגמרא בחולין עוסקת בדין הלוח אחר הרוב. מאיפה לומדים את זה? אז אומרת הגמרא, תלוי על מה אתה מדבר. יש שני סוגי הלוח אחר הרוב. יש רוב דאיתא קמן, רוב דלאיתא קמן. רוב דאיתא קמן זה רוב כמו המקרה של החנויות. כן? שבו יש לפניי, נגיד, 10 חנויות, מתוכן 8 מוכרות בשר כשר ו2 מוכרות בשר לא כשר, אז יש לפניי רוב של 8 מתוך 10. אז כיוון שכך אני יכול לשייך את החתיכה שאותה מצאתי לרוב. זה נקרא רוב דאיתא קמן. רוב דלאיתא קמן זה למשל הדוגמה של האנשים שיולדות ל7 או ל9. במצב כזה אין לפניי מספר נתון של נשים שאני יודע שרובן ילדו ל9 ומיעוטן ל7, אלא אני יודע שבאופן כללי הסטטיסטיקה היא שבדרך כלל נשים יולדות ל9. זה נקרא רוב דלאיתא קמן. אני... אביא רק דוגמה כדי לחדד את העניין הזה. נגיד שיש לפניי 10 נשים, ואני יודע כל אחת לכמה היא ילדה, אם היא ילדה ל7 או ל9. יש מתוכן 7 שילדו אחרי 9 חודשים. יש רוב. עכשיו, בא לפניי תינוק. אני שואל אם התינוק הזה הוא נולד ל7 או ל9. אז אנחנו מניחים שהוא נולד ל9, כי יש רוב. איזה רוב זה?
דאיתא.
נכון? זה רוב דאיתא קמן. למרות שאנחנו מסתמכים על הרוב נשים נולדות ל9. למה? כי פה אני יצרתי את הרוב על סמך סטטיסטיקה. פשוט ראיתי, יש לפניי 10 דוגמאות, מתוכן 7 הן כאלה, אז נוצר רוב דאיתא קמן. רוב דלאיתא קמן זה לא מתוך קבוצה מוגדרת, אלא זה התנהלות העולם, זה טבעו של העולם. ככה העולם מתנהל. אוקיי? זה לא מתוך קבוצה מוגדרת. למשל, רוב דאיתא קמן הוא בכלל לא חייב להיות טיפוסי. זאת אומרת, נגיד, ברוב העולם החנויות הרי מוכרות טריפה, לא מוכרות כשרה. אבל אם בעיר הזה רוב החנויות מוכרות כשר, אז יש רוב של כשר, זה לא קשור לטבע העולם. זה נתונים שאני מכיר על המקרה המסוים, על הקבוצה המסוימת שעומדת בפניי. אוקיי? אז לכן, רוב דאיתא קמן זה רק שאלה אם זה נמצא לפניי או לא נמצא לפניי, אלא מה אופיו של הרוב הזה? מה אופיה של הבעיה?
זה למרות שגם את הרוב הזה שהוא טבע העולם יצרת כאילו באיזה כאילו
זה מין, כאילו, למדת מהכלל, נכון.
כן, הכללה.
עשית בעצם הרבה ניסיונות של רוב דאיתא קמן, וכזה הכללת.
לא, זה לא ניסיונות של רוב דאיתא קמן. ההכללה זה היסוד שמעביר אותי מהמדגם לרוב דאיתא קמן. בסדר? לעומת זאת, בחנויות אין שום הכללה. אין תהליך של הכללה. יש 10 חנויות, מתוכן 8 קשרות, ויש תירת תירת בשר, זה לא קשור להכללות בכלל. אז
מה אנחנו עושים את ההכללה?
מה?
אז מה אנחנו עושים את ההכללה?
אז מה מתגם?
ואולי יש מתגם אחר שלא יהיה כזה...
זה בכל שאלה מדעית, אתה יכול לשאול איך אתה מסתמך על מתגם מסוים, אולי בעתיד זה תתבדה. מי אמר שכל העצמים נופלים מכדור הארץ, זה שראית עד עכשיו העצמים נופלים מכדור הארץ, אולי מחר הם לא יתלו. ההנחה שלנו שמה שהיה הוא שיהיה. אפשר להתווכח פילוסופית מה הצדקה להנחה הזאת, אבל זאת הנחה של שכל ישר, אנחנו משתמשים בה בכל התחומים. אוקיי? אז גם פה ראינו רוב הנשים שראינו ילדו אחרי 9 חודשים, לא אחרי 7 חודשים. אז אני מניח שטבע העולם שבדרך כלל אישה יולדת ל9. שרוב הנשים בעולם יולדות ל9. לא ראיתי את רוב הנשים בעולם. מה שאני ראיתי זה, לא יודע, 30 נשים. בסדר, 50, לא יודע כמה. ומתוכן אני יודע שיש רוב די ברור לטובת 9 חודשים ולא 7 חודשים. אז אני מניח שזה נכון לכל אנשים בעולם.
יש עוד הכללה במדגם, שאתה עושה גם הכללה מקבוצה קטנה גדולה וגם הכללה מעבר לעתיד. כי אתה יכול להגיד, עד היום כל אנשים נדעו ש...
כן, אבל בעיניי זה אותו דבר. כי הקבוצה הגדולה היא כולל המקרים של העתיד. זאת אומרת, הקבוצה היא כל המקרים, כולל העתיד. מקרים שלא ראיתי, מה אכפת לי אם היו בעבר או בעתיד. תכלס לא ראיתי, ואני מניח שגם בהם זה יתנהג באופן דומה.
כי אולי לפעמים הזמן נכנס איזשהו גורם, לא יודע, פתאום נפות איזה חייב.
אתה יכול להגיד באותה מידה גם המרחב. את האישה שראיתי היא גרה ברחוב מונטיפיורי 8. אולי האישה שגרה במונטיפיורי 10 היא הולדת ל7.
כן, אז זה שני הממדים של הרחבה במרחב.
אפשר להגיד עוד, אפשר עמים, אפשר מקומות, אפשר זמנים. אתה יכול, אם ככה זה שם סוף הרחבות. אין טעם, אני חושב, להיכנס לצירים האלה. מבחינתי זה הכללה למקרים שלא ראיתי. המקרים האלה נבדלים זה מזה בהרבה מאוד פרמטרים, בזמן, במקום, באופי, בעם, לא יודע, בכל מיני פרמטרים. אז בעצם אם אני אחדד באמת את העניין, אז נדמה לי, ואני חושב שזאת הגדרה שלי, אבל נדמה לי שזאת הגדרה נכונה להבחנה בין רוב דאיתא קמן ורוב דאיתא קמן, זה שברוב דאיתא קמן יש הכללה. ברוב דאיתא קמן אין הכללה. רוב דאיתא קמן?
נאי יש סתירה ביניהם.
זאת אומרת,
בעי שיכול להסתירה. יש לי רוב של דאיתא קמן, אבל אני יודע שבעצם ברוב דאיתא קמן בהכללה זה סותר את מה שיש בפניי. אז אני חייב ללכת לזה ש...
תלוי מה המקרה. למשל במקרה של חתיכות בשר, אז רוב החתיכות בעולם הן טרפות. אבל בעיר הזאת אני יודע שרוב החנויות קשרות. עכשיו, את הבשר מצאתי בעיר הזאת. כיוון שמצאתי בעיר הזאת, אני הולך אחרי הרוב דאיתא קמן. והגמרא אגב דנה בזה, מה קורה אם דלתות העיר סגורות או פתוחות, זאת אומרת, אם יש באמת מעברי סחורות ממקום למקום, לא עוזר רוב החנויות פה. כי אם השוק הזה הוא שוק פתוח לכל העולם, וחתיכות הבשר מגיעות מכל מיני מקומות, אז לא הולכים אחרי רוב דאיתא קמן. בסדר, אבל אם אנחנו יכולים לתחום את הבעיה לקבוצה מוגדרת, אז כן. אז בעצם ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דאיתא קמן זה השאלה, האם בדרך עברנו הכללה. רוב דלייטא קמן, בדרך כלל מגדירים את זה, אני חושב קצת אחרת, רוב דלייטא קמן הוא חוק טבע, הוא טבעו של עולם. רוב דאיתא קמן זה משהו מזדמן. אנחנו פשוט, יש לנו מידע מסוים על הקבוצה או המקום או הבעיה שבה אנחנו עוסקים, אז אנחנו יודעים, אם יש לנו מידע יש ואם אין אין, זה לא משהו שקשור לטבע העולם, זה משהו מקרי לגמרי. במקרה בעיר הזאת יש חתיכות קשורות, יהיו חתיכות טרפות, זאת אומרת זה לא... זה משהו מקרי. לעומת זאת, רוב נשים לתשעה ילדן זה אופי של פיזיולוגיה של נשים בכלל.
זה יכול להיות.
זה טבע העולם.
גם רוב נשים בקבוצה מסוימת יכול להיות שיהיה...
אם ידוע לי משהו כזה, אז נכון, אבל כשאנחנו משתמשים בגמרא על רוב נשים לתשעה ילדן, אז מדובר בכל נשים בעולם.
לא, אבל אני עובד על רוב דאיתא קמן בקבוצת נשים, זה לא מוגבל בעיר וזה לא מוגבל בכלום, אז יכול להיות מקרה שזה...
אם יש עיר מסוימת שבה כל הנשים יולדות ל7. לא משנה, קבוצה, לא חשוב. קבוצה שבה רוב הנשים יולדות ל7, ואני יכול להגדיר אותה.
אי אפשר להגדיר אותה.
יש קבוצה של נשים יולדות ל7, או אם תיקח את המיעוט של כל הנשים שיולדות ל7 ותאסוף אותם לקבוצה אחת, זאת תהיה קבוצה שבה כל הנשים ילדו ל7. זה ברור. אבל עכשיו השאלה היא מי האישה שבפניך. אם האישה שבפניך היא מתוך הקבוצה הזאת, אז ברור שתגיד שהיא ילדה ל7, זה לא סטטיסטיקה, זה מידע. אבל אני מדבר על מצב שאני לא יודע מאיפה באה האישה הזאת.
מחלקת הריון בסיכון בבתי חולים, שם יש הרבה, שם יש כמות גדולה של פגים גם.
נכון.
כן, אבל אין כאלה שיולדות, קבוצה מסוימת שיולדות לשבת.
לא, אני אומר, אם, לא יודע, יכול להיות זה שבט באפריקה, ששם, לא יודע, אנשים יולדות לשבע מאיזושהי סיבה, לא יודע בדיוק למה, יכול לקרות דבר כזה, יש שינויים פה ושם. בסדר, אגב, זה יכול לקרות גם באופן סטטיסטי לגמרי, זה מקרי. הרי יש התפלגות של הילדות לשבע, ויכול להיות כפר אחד מתוך מאה שבו דווקא יש רוב נשים שילדות לשבע. אגב, במקרה כזה לדעתי, אם תשאל פוסקים, לדעתי הם יגידו לך ללכת ברוב דאיתא. אני חושב שזה לא נכון. זה רוב דאיתא ואסור לסמוך על זה. האישה הבאה שתלד, אני אניח שהיא תלד בתשע, לא לשבע. גם בכפר הזה. כי זה סטטיסטיקה, סתם סטטיסטיקה.
כן, מכירים את... דאיתא מחליט ככה?
כן, בטח, חד משמעית. חד משמעית. זה סטטיסטיקה פשוטה, זה קשר שכהנמן כותב עליו בספרים שלו. ברור, ברור שברגע שיש נשים שיולדות לשבע, עכשיו הן מתפלגות איזשהו בעולם, אז ברור שאם יש לי אלף ערים, תהיה עיר אחת שבה יהיה רוב נשים שיולדות לשבע. זה לא אומר שיש משהו בטבע העיר שגורם לזה, זה פשוט התקבצות מקרית. אז זה אומר שבאישה הבאה שתלד שמה, הסטטיסטיקה היא שהיא תלד לתשע, לא יושב.
היית שותה קוט כזאת
שבאה שם? ברור, חד משמעית.
לפי השבע?
ברור. חד משמעית. ברור שכן. זה פשוט טעות סטטיסטית ללכת אחרי הרוב של השבע. זה נסים טלב, אתם מכירים, יש לו ספר הברבור השחור, בדיוק, לבנוני כזה, מומחה לבורסה. אז הוא כתב פעם, הוא כתב שם בספר, שלדעתו וורן באפט לא יודע שום דבר על כלכלה. לא זוכר אם הוא כתב את זה כך, אבל אני מציג את זה כך. למה? תחשבו על מיליון אנשים נכנסים לבורסה. אף אחד מהם לא יודע כלום, נגיד שאין דבר כזה להיות מומחה לבורסה. נניח, בסדר? מיליון אנשים נכנסים לבורסה. עכשיו מתוכם כל אחד מרוויח מתישהו, נכון? סטטיסטיקה. ואף אחד לא יודע יותר, אין מוצלח יותר מוצלח פחות, נגיד שאין דבר כזה, זה מזל גמור, לצורך הדיון. בסדר? עכשיו מתוכם ברור שמתוך המיליון האלה יהיו אלף שירוויחו בבורסה לאורך שבוע רצוף. לא רק ביום אחד, מקרי, נכון? זה שבוע רצוף. זה קורה, אלף מתוך המיליון, נכון? עכשיו, מתוכם יהיו מאה שמרוויחים חודש רצוף, נכון? מתוכם יהיו עשרה שמרוויחים שנה רצוף. מה?
כלכלן דן סוינסק בדק את כל הקרנות בישראל, אלה שמפרסמות מיטב ההכנסה הכי טוב בחמש שנים האחרונות, הוא אומר, בהתפלגות לזמן ארוך, כולם עושות אותו דבר.
כן, זו אותה טענה. אז זה יהיו עשר שהולכות שנה, עשר שנים, לא יודע איפה הגעתי, לא משנה, ויהיה אחד שירוויח מאה שנה רצוף, מתוך המיליון. עכשיו, האחד הזה אנחנו נהיה בטוח שהוא קוסם, נהיה בטוחים שהוא קוסם, זה חוק המספרים הקטנים, נהיה בטוחים שהוא קוסם, בסדר?
מה זה קוסם? אני הייתי שם את הכסף, איפה שהוא היה,
ואני לא.
אני בטוח שם.
לא, רק אם אתה, לא נכון, רק אם אתה מניח, זו טעות סטטיסטית, אם אתה תעשה את זה אתה טועה. זה רק אם אתה יודע, רק אם אתה חושב שיש מידע, זאת אומרת שיש דבר כזה מומחיות בבורסה, זה עניין אחר. אבל אם אתה, אם באמת האיש הזה הוא מתפלג סטטיסטית כאילו זה היה אקראי, זאת אומרת נניח שההגרלה הייתה אקראית, תעשה את החשבון הסטטיסטי, ואם יוצא לך שבן אדם אחד מתוך אלף באמת מרוויח לאורך 100 שנה רצוף, ויש רק אחד כזה, אל תשים עליו אגורה.
רב, זה כמו המזג האוויר והאינדיאנים, אתה היית שם את הכסף על הרב, ודעת, ואלה היו שמים אותו שם.
אני לא.
מה זה בטוח?
כמו נפוליאון שאמר על הקטינים שהוא מעדיף אותם עם מזל.
הוא מעדיף אותם עם מזל, בהנחה שיש דבר כזה מזל, אבל פה זה סתם סטטיסטיקה, זה לא מזל. סטטיסטיקה ומזל זה לא פה דבר.
ומה, אני תדעת, יש לו מזל.
לא.
אני אוהב להשקיע.
לא שיש לו מזל. יש לו מזל.
מה זה מזל?
לא, מה פתאום? פירושו של מזל שהוא מרוויח יותר מהסטטיסטיקה. וורן באפט מרוויח כמו הסטטיסטיקה. הוא פשוט האחד שמרוויח את האחד כזה צריך להיות. אז הוא האחד. מי שיש לו מזל זה אחד שמרוויח יותר מהסטטיסטיקה. זה אחד שלמות שאין לו סיכוי להרוויח ואין מדגם של עוד הרבה אנשים, הוא בכל זאת מרוויח. זה משהו אחר. נפוליאון גם אמר שהוא מעדיף, אתה יודע. אמרו לו שהוא נמוך, אז הוא אומר שאת הגובה קובעים מהכתפיים ומעלה. הגובה הקובע הוא מהכתפיים ומעלה. גם את זה אפשר לתקן, בדיוק.
אבל למה להניח שאין סיבה? אני צריך להניח שאולי יש סיבה.
לא, בסדר, אני אומר, אתה צריך להעריך האם יש או אין סיבה. אני אומר שבהנחה שבאמת גם במצב הקראי לגמרי אחד ירוויח, אין בסיס להנחה שיש סיבה. אתה מניח שיש סיבה בגלל שהוא מרוויח. אם זו סטטיסטיקה פשוטה, אז ההנחה לא נכונה.
הוא לא סטטיסטיקה, הוא לא שם כסף ברולטה, הוא מקבל החלטות.
הוא מקבל החלטות, אבל השאלה עם החלטות האלה שמאחורי רציונל. או שזה סתם? מה זה החלטות? הוא לא צריך להטיל קובייה בשביל שזה יהיה סטטיסטיקה. אתה יכול לא להטיל קובייה לקבל החלטות אחרי יומיים עם חשיבה, אבל אם אין לך שום דרך לקבל את ההחלטה הזאת, זה כמו להטיל גורל. מה ההבדל? זה אותו דבר. יש הטעיות סטטיסטיות, זה תחום משעשע להפליא.
זה כמו אם אני שותה את הרעל הזה, זה בדיוק, היית שותה רעל כל כמו שאמרת, לא היית.
כן, הייתי שותה.
אבל דבר סף כתב על באפט, מגיע למסקנה הזאת, כתב נכון לדבר חוק פרטו, פרטו, שהאושר לא מתפלג בצורה גאוסיאן, אלא בצורה מעריכית. אבל זה שזה באמת, בתור כל שם, מי שמאמר,
מי שמכפיל כל פעם את הסכום שהוא משקיע. מה זה, זה המאמר על המורכבות? קראתי זה כבר מזמן, אני לא זוכר. טוב, בכל אופן זה דברים ידועים, זה אפקטים מאוד משעשיים. בסטטיסטיקה, דניאל קהנמן עשה מזה את הנובל שלו, זאת אומרת, מה שטויות האלה. זה דברים שהם נורא שימושיים, אגב, הם לא מדי מתוחכמים בעיניי, אבל הם מאוד שימושיים, זאת אומרת, והרבה אנשים מפספסים את זה. זאת אומרת, כל כך קל להיכשל בדברים האלה. מזכיר לי שהיה פעם, טוב, זה אסוציאציה, אבל היה פעם יהודי בשם אלי גולדרט, שמעתי שהוא נפטר. הוא עשה דוקטורט בפיזיקה בבר אילן, לפני הקדנציה שלי. אחרי זה עבר לארצות הברית ונהיה איזה גורו של ניהול. אתם יודעים שכל שלשת אותיות זה שיטת ניהול. אז גם אצלו אחת מהשלושות שייכת אליו. PQB או ABC או מה שאתם רוצים. כל שלשת אותיות זה שיטת ניהול. הם רובן שוות בערך אותו דבר. אבל הוא...
כמו כלכלה אגב.
אה?
כמו כלכלה.
אוקיי. בכל אופן, אז הוא פיתח איזושהי שיטה שהלכה על צווארי בקבוק או משהו כזה, למה? קראתי, יש לו ספרים שתורגמו לעברית, המטרה, זה ספר שקראתי פעם, יש לו כמה ספרים, ושם הוא מתאר את העניין הזה, הוא אומר, בעצם כל הפרנסה שלו באה מרעיון אחד פשוט, אני יודע ששמעתי מידידה שלנו, שהייתה מנהלת בפולגת, אני לא זוכר איפה, הם הזמינו אותו ליום אחד של הרצאות חצי מיליון שקל, חצי יום, כל הכל 5 שעות הרצאות, משהו כזה. האיש היה כוכב על בתחומים האלה, וכנראה אנשים חשבו שזה שווה להם, אני לא יודע, מוזר. בכל אופן, הרעיון שלו הוא רעיון אחד פשוט. זהו, כל הספר על הסביב הרעיון הזה. יש לך פס ייצור. בסדר? אתה שלב א', אתה שלב ב', שלב ג', אחד מכניס את הבורג הזה, השני מבריק את ההוא, יש לך פס ייצור. עכשיו, יש לך תלות בקצב של הייצור, כמובן. כל אחד תלוי בקצב של הייצור. עכשיו, מה עושה מנהל סביר? הוא רואה שיש איזה מקום שבו אפשר לייעל את ה... או להגביר את הקצב של הייצור, אז הוא עושה את השינויים כדי שהקצב יוגבר. הוא זורק את הקצב לפח כמובן. למה? בגלל שהכל תלוי בקצב של החוליה החלשה ביותר, של השרשרת, נכון? זאת אומרת, מה זה יעזור שאתה תצליח להכניס 10 ברגים בדקה, כשהבא אחריך מכניס את האום בקצב של 5 אומים לדקה? אז אתה פשוט יצטבר אצלו ברגים, זה לא יעזור לך כלום. לכן הוא אומר, אל תשקיע אגורה בשום שלב, תאתר את צוואר הבקבוק ורק אותו תשפר. כל השאר אתה זרק את הכסף לפח. חיות פשוט מאוד, נכון? אין שום דבר, כל ילד בגן מבין את זה. אבל מתברר שהרבה מאוד בתי מפעלים, ואתה יודע, בפרקטיקה, אני לא מאשים, גם אני בטוח שהייתי נופל גם כן. אנשים בפרקטיקה לא חושבים באופן מופשט. אתה רואה משהו שהוא אפשר לשפר אותו, אתה משפר אותו, אתה לא חושב, בעצם אתה זרקתי את הכסף לפח, הרי 5 שלבים אחריו זה ייתקע. אז הוא אומר לך, אז הוא עושה את הפוקוס תמיד לצוואר הבקבוק ותשפר רק את זה. זהו, אז זה הוא עושה את המיליארדים שלו, זה השיטת ניהול שלו. באמת זה הכל, זאת אומרת, מעבר לזה זה הכל מילים, זה מה שיש שם. עכשיו, זה דבר נורא פשוט, אבל הוא מועיל מאוד. בפרקטיקה אנחנו לא שמים לב לדברים פשוטים, וכדאי לשים אותם, לשים עליהם פוקוס, זה מועיל.
החוליה החלשה עוברת כל פעם למקום אחר.
כן, אחרי שתשפר את זה, תחפש את החלש הבא, ותשפר אותו. וגם את זה, אגב, אין לך טעם, לפחות אם זה דורש השקעה, אל תשפר אותו הרבה יותר מאשר הקצב של החוליה הבאה בתור. כי אם תשפר את זה פי 10 יותר מהיר, זה לא יעזור לך כלום. אם זה לא עולה כסף, בסדר, אבל אם אתה צריך להשקיע בזה, אל תעשה את זה. עכשיו, זה דבר שאתם יודעים, במפעלים כמו מכוניות או משהו כזה, זה דבר ששווה מיליונים, מיליארדים. זה מתוחכם עם המון המון שלבים, ואתה לך תדע, כל אחד הרי חושב על המקטע שלו, הוא לא צריך מישהו שיתכלל את כל העסק הזה. זה רעיון ששווה המון כסף, זה רעיון פשוט ששווה הרבה כסף.
העולם הגלובלי, אם יש לך צוואר בקבוק, ולא עומדים בצוואר בקבוק הזה, אתה עושה אאוטסורסינג ומוציא את זה
ל... בסדר, זה גם פתרון, מה זה חשוב? זה גם פתרון,
לכן...
אז הוא אומר, זה הפתרון, אין בעיה, אתה לא מצליח לייעץ אותי, זה האוטסורסינג, את הצוואר בקבוק שלך. זה גם פתרון ניהולי, זה לא משנה. הוא אומר, תשקיע את הפתרון הניהולי שלך רק בצווארי הבקבוק. אל תוציא לאוטסורסינג את השלב השני הכי בעייתי. אין טעם. רק את השלב הראשון הכי בעייתי תוציא לאוטסורסינג. ואחריו תוציא את השני. או, זאת אומרת, המקסימום של האוטסורסינג יכתיב את האוטסורסינג לכל השלבים. זאת אומרת, זה היתרון. אוקיי? כל השאר עושה לו, זה הרכבות, כמו שכבר ראיתם פה, אבל זה הרכבות של אותו רעיון, זה הכל. טוב, נחזור אלינו, זה רק מזכרתי. איפה היינו?
רוב דלת.
כן, אז הרוב דאיתא והרוב דלתא, בעצם זה אומר ש... זאת אומרת, השאלה אם זה בנוי על הכללה או לא בנוי על הכללה. זה ההגדרה. כשאני אומר עוד פעם שההגדרה המקובלת להבדל בין רוב דאיתא ורוב דלתא, זה שרוב דלתא זה טבע העולם, איך העולם מתנהל, נשים איך הן יולדות, או מה קורה בדרך כלל, ורוב דאיתא זה עובדות מזדמנות, מקריות. אתה יודע שפה במקרה זה מתחלק ככה, אז יש לך רוב דאיתא כמעט. זה הגדרה. שוב שמאחורי זה יושבת ההבחנה של אם יש הכללה או אין הכללה. אוקיי, אז הגמרא דנה בחולין, מאיפה אנחנו יודעים את ההליכה אחר הרוב. והיא אומרת, תלוי מה מדובר. אם אתה אומר רוב דאיתא קמן, את זה לומדים אחרי רבים לעתות. מבית דין שהולכים אחרי הרוב, משם לומדים את רוב דאיתא קמן. רוב דלתא קמן, זה השאלה, מאיפה אנחנו לומדים. הגמרא ממשיכה ותוכנת ודוחה ופה ושם, בסופו של דבר היא לא מגיעה לשום מסקנה. היא לא מוצאת מקור. רש"י שם כותב, אולי זה הלכה למשה מסיני, אולי גם את זה לומדים אחרי רבים לעתות, יש לו שם כל מיני הצעות, באמת סוגיה בעייתית מאוד. אבל בסופו של דבר, הגמרא שם עושה את ההבחנה בין רוב דאיתא ורוב דלתא, וקובעת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא. זה בעצם המקור לדין של הליכה אחר רוב דאיתא קמן. מהגמרא עצמה, אגב, זה עוד פעם הערה, היום שמעתי ראיון עם דוד לוי ברדיו. כן, הוא עוד פה. אז זה מזכיר לי, כי בדיוק בהקשר של רוב דאיתא ולתא אני תמיד משתמש בדוגמה ממנו. מה יותר חזק, רוב דאיתא או רוב דלתא? אז מהגמרא עצמה משתמע שרוב דאיתא קמן הוא יותר חזק, נכון? למה? כי יש לנו מקור לזה שהולכים אחרי רוב דאיתא קמן, אחרי רבים לעתות, ועדיין אנחנו לא יודעים האם הולכים אחרי רוב דלתא. זאת אומרת שרוב דאיתא זו סברה יותר טובה ללכת אחריו מאשר רוב דלתא. נכון?
זו סברה, זה פסוק.
לא, אבל אם הפסוק הזה מגלה לי שהולכים אחרי רוב דאיתא קמן, אני עדיין לא יודע שהולכים אחרי רוב דלתא קמן. אז מה זה אומר? שרוב דלתא קמן הוא חלש יותר מאשר רוב דאיתא קמן. אם הוא היה חזק יותר, הייתי עומד בקל וחומר. אוקיי? אגב, גם כשיש פסוק יש סברה מאחוריו. זה שיש פסוק זה לא אומר שאין סברה, דיברנו על גזירת הכתוב. אם לא הייתה הסברה, לא היו לומדים את זה מהפסוק. זאת אומרת, לומדים את זה מהפסוק, כי מבינים שיש מאחוריו את הסברה הזאת. אז זה ההנחה הפשוטה. ברמב״ם, רב שמעון שקופ מוכיח שרוב דלתא קמן יותר חזק. והשאלה איך מסבירים את הגמרא, אז אני לא אכנס עכשיו, אבל למה הוא יותר חזק? אז זו הדוגמה של דוד לוי. דוד לוי פעם בא למרכז הליכוד, והוא אומר להם שאין לו ייצוג במוסד, לסיעה שלו, אני לא יודע אם היו 30% מחברי המרכז, נגיד, רק בשביל הדוגמה. אין לנו שום ייצוג בתפקידים הביצועיים, במוסדות, בזה. מה זאת אומרת? איפה הדמוקרטיה? מה אתה רוצה? זה הדמוקרטיה במיטבה. תעשה הצבעה, והרוב קובע. אנחנו עושים הצבעה, זמן המשוטים שבעולם. זאת אומרת, אם הולכים אחרי הרוב, אז בעצם 100% מהתפקידים ניתנים ב-51% מהאנשים. נכון? על כל תפקיד עושים הצבעה, ו-51% מהאנשים קובעים מי יהיה בתפקיד הזה. אז ה-51% האלה מקבלים 100% ייצוג. זאת אומרת, ללכת אחרי הרוב זאת שיטה גרועה מאוד אם מחפשים ייצוגיות. אוקיי? וזה בדיוק הנקודה שרוב כן, זה מה שקורה בבית המשפט. בית המשפט היה כיסא הדתי, בית המשפט העליון. זה היה כיסא הדתי. אלא מה? שכל החלטה משמעותית מתקבלת בשלושה שופטים. אז בשלושה שופטים, גם אם נגיד שהמספר הדתיים הוא 1-15 בציבור, זה לא נכון, אבל מניח שזה היה נכון. אוקיי? אז מה אתם רוצים? יש לכם ייצוג לפי מספרכם באוכלוסייה. ולכן ייצוג מבחינת ההחלטות הוא אפס. משהו תמיד, האחד הזה הוא במיעוט. מה אפשר לעשות? מה אתם רואים?
יש משחקים של קואליציות, לפעמים אני אסביר לך.
טוב. לא, במשפט יש את זה, אבל קואליציה זה השאלה אם אני מצליח. אני שואל איך אפשר להבנות בשיטה שבאמת יהיה ייצוג הולם. מה?
לא, תיתן לפי
הערב. לעשות שני דתיים או שלושה דתיים, ולהגריל את השאלות ששנויות במחלוקת בין דתיים וחילוניים, לעשות את זה באופן כזה שאחוז השאלות שיהיה בהם רוב דתי הוא כאחוז הדתיים באוכלוסייה. למשל.
אתה לא שכל שופט
יפסוק בנפרד. אה, שההרכב יש לשופט אחד. כן, זה אותו דבר.
איך זה מתחבר לאיתה ולאיתה? זה לא מתחבר יותר לבינאריות שאתה מעגל אותה? כאילו ל...
לא, זה בדיוק, אבל זה גם איתה ולאיתה. כי מה קורה? ברוב דאיתה כמען, שרשב"א כותב את זה אפילו להלכה, נגיד אם אני מוצא חתיכה אחת, אז אני אומר הרוב, אז זה קשר, זה עוד חתיכה. גם קשר, עוד חתיכה. מצאתי את האחרונה. מה עושים עכשיו? אבל לא יכול להגיד שזה קשר. כי יש מיעוט של טריפות. ברשב"א יש מחלוקת, מדרבנן, דאורייתא, רשב"א והראי"ה, ובדק הבית שם. מתווכחים בשאלה מה קורה עם החתיכות האחרונות. אוקיי? זה ברוב דאיתא כמען. ברוב דאיתא כמען אין ויכוח. ברוב דאיתא כמען, כל אישה שתגיע לפנינו ילדה לתשע. 100% מנשי העולם יעבדו לפנינו בסך, על כולן אנחנו נכריז שהם ילדו לתשע. למה? בגלל שזה לא קבוצה שבתוכה מוגדרת, שבתוכה יש מיעוט. כל אחת ואחת שמגיעה בפנינו, אנחנו שואלים מה טבע העולם אומר לגביה. טבע העולם אומר שנשים יולדות לתשע. כל אישה ההנחה היא שהיא הולכת לפי טבע העולם, אז לכן על 100% מהאנשים אנחנו נגיד שהן יולדות לתשע. זה דוד לוי. רוב דלית הקמן עובד כמו החבר'ה שחלקו על דוד לוי, כן? כמו הבני פלוקטה שלו. זאת אומרת, הרוב קובע 100% מהמקרים. ברוב דאית הקמן, פה יש מקום לדור.
רוב דלית הקמן אבל לא מבוצץ רק על חוקי טבע. יש דוגמאות של רוב דלית הקמן שמבוצץ?
למשל?
לא יודע, זה מה, החתיכות שלא נמצאות לפנינו, לא בגלל, לא יודע, מביאים לפניך משהו שלא נמצא, או שברשות הרבים, או חתיכה ברשות הרבים, זה לא בגלל שזה מבוצץ על חוק טבע.
חוק טבע, חוק טבע זה יכול להיות הפסיכולוגיה. את רוב בני האדם אוכלים בשר, לא קשר. רוב בני האדם בעולם. אז זה חוק טבע, כך מתנהל העולם, זה טבע העולם, זה לא משהו מקרי. זה, טבע העולם הוא גם פסיכולוגיה של בני אדם, או אמונות של בני אדם, בסדר, זה גם טבע העולם. זה לא משהו מקרי, זה לא משהו שבמקרה במקום הזה או בזמן הזה זה כך, אבל זה יכול היה להיות אחרת. ככה זה, זה העולם. אוקיי, אז זה הסיבה למה יכול שרוב דלייטה כמן הוא חזק יותר. אמרתי שלפי הרמב״ם יצא לכאורה נגד הגמרא, שרוב דלייטה כמן חזק יותר, אבל כי רוב דלייטה כמן יקבע 100% מהמקרים. רוב דלייטה כמן אז אולי לא. טוב, וזה רק הערות פותחות. בחינוך, במצוות עשה עין חט, זה מצווה של ללכת אחרי הרוב. אז החינוך כותב שם שאנחנו נצטבר אחרי רבים לעשות, אנחנו הולכים אחרי הרוב. בבית דין, כמובן, אנחנו מדברים. עכשיו, החינוך מוסיף שם, וזה בעקבות רבי גאון, החינוך מוסיף שם שזה הכל כאשר האנשים שווים בחוכמה. אם האנשים פחות או יותר, הדיינים פחות או יותר שווים בחוכמה, אז הולכים אחרי הרוב. אבל אם יש מיעוט שהוא הרבה יותר חכם מהרוב שמתנגד לו, אז הדין עם המיעוט, ולא עם הרוב. וכאן אנחנו מגיעים כבר לשאלה של איכות מול כמות. זאת אומרת, יש פה בעצם רוב כמותי מול מיעוט שיש לו רוב איכותי. הוא יותר חכם, אבל הוא מיעוט האנשים. אז השאלה, איזה רוב קובע, רוב הכמות או רוב האיכות? אז הרב היגאון והחינוך סוברים שהולכים אחרי רוב האיכות. בסדר? שבות יעקב טוען ככה אפילו להלכה, ובין אם של שלושה, אם יש גמיר ושתי אדיוטות, אז אם יש גמיר שחולק על השני אדיוטות, הלכה כמור.
מה צריך בין שלושה?
אומר אפילו להלכה ככה.
למה צריך בין שלושה?
כדי שיאתגרו אותו וישאלו אותו שאלות. לכן האדיוטות האלה צריכים להיות סבירי, כאלה שאם מסבירים להם הם מבינים, או שיכולים לשאול שאלות. הראשונים מסבירים את העניין הזה. אוקיי? יש כאלה שטוענים שצריך שלושה בשביל סטטיסטיקה, הגמרא אומרת בעצם, שצריך שלושה בשביל סטטיסטיקה, רווחה ברי דרביקה ותחילת סנדרים. אומר, למה שמים שלושה? כי בתוך שלושה יושבי קרנות אי אפשר שלא יהיה אחד גמיר. אחד גמיר זה פשוט. פשוט שלוודא סטטיסטית שאחד מתוכם יודע משהו. אז אם תיקח שלושה יושבי קרנות, סביר להניע שאחד מתוכם יודע משהו. אז זה גם שיקול. טוב. בכל אופן, כן, זה רבי גאון והחינוך, הרמב״ן ביומה ועוד, בפשטות בראשונים לא משמע כך. בראשונים משמע שהולכים אחרי רוב האנשים, ולא, כך משמע גם בפוסקים, ככה נראה שהולכים אחרי רוב האנשים, ולא אחרי רוב החוכמה. אז יש פה בעצם ויכוח בשאלה מה קובע, הכמות או האיכות.
אולי אומרים זה בגלל שהם אומרים שאי אפשר לדעת מה האיכות, אז אומרים נלך כבר אחרי מה שאנחנו יודעים שזה הכמות.
לא, בהלכה שאנחנו כן, ואם אנחנו כן יודעים, כולם מודים, גם הרוב מודה שהמיעוט הזה יותר חכם. מה נעשה שם?
אני חושב שזה גם כשהם מודים שאפשר...
אני חושב, הם לא מסייגים בכל אופן. הם לא מסייגים, לא אומרים שמקום שיודעים אז נכון. אז לכאורה יש פה מחלוקת האם הולכים אחרי רוב הכמות או רוב האיכות. המנחס חינוך על החינוך הזה באות א' שם במצווה המנחית באות א', הוא טוען שבעצם זה גמרא מפורשת שהחינוך צודק. פסיקת ההלכה לא לגמרי פשוטה, אבל יש אחרונים שהולכים עם זה עד ההלכה. הוא רוצה לטעון שזה בעצם יוצא מהגמרא לגבי מחלוקות בית שמאי ובית הלל. בית שמאי, הגמרא הרי אומרת שבית שמאי ובית הלל, אז בית הלל היו הרוב. ויש הגמרא ביבמות בדף י' ד' מביאה מחלוקת רב ושמואל בשאלה האם בית שמאי עשו כשיטתם, או שבגלל שבית הלל היו הרוב אז הם עשו כדברי בית הלל. ואז הגמרא דנה איך זה יכול להיות שאם בית הלל היו הרוב, אז איך יכול להיות שבית שמאי עשו כשיטתם. אז הגמרא אחת האפשרויות שמביאה, או שזה לפני הבת, או שזה לפני הבת קול, או שזה אחרי הבת קול. בסדר, זה שתי אפשרויות שם, לא משנה, אבל אחת האפשרויות שהגמרא מביאה שם זה שבית שמאי עשו כשיטתם, ושמה שהולכים אחרי הרוב זה כשהם שווים בחוכמה. אבל אם המיעוט יותר חכם מהרוב, אז הולכים אחרי המיעוט, אחרי החכמים יותר, ולא אחרי רוב האנשים. המנחס חינוך טוען שזה אף אחד לא נחלק מעולם, כל הוויכוח שם בשאלה אם באמת היה...
בעצמם, זו הפוכה. הרי על בית שמאי הם הלכו, מה פסקו בית שמאי לעצמם? אבל אם היית שואל את בית שמאי, טוב, מה אתם פוסקים לשאר הציבור?
זה אומרי, ושאר המשפט אומר את זה, זה סימן י' ח' נדמה לי ועוד, שצריך להבחין פה בין הבן אדם לעצמו לבין מה... מה עושה האזרח הפשוט? לא, זה הפוך, אבל השאלה היא האם בית שמאי באמת, בית שמאי טענו שגם הציבור צריך לעשות את זה. לא רק שהם עשו בזה, הם טענו שגם הציבור צריך לנהוג כך. גם להלכה, לא רק שהם סברו כך, הם טענו שגם הציבור צריך לעשות כך.
כל מי שחולק חושב שהציבור צריך לנהוג כמו.
יש רוב נגדך, מה?
רגע, אבל...
אחרי שיש רוב נגדך, אתה צריך לקבל עליך את הדין. אתה, יש לך דין כמו כל שאר הציבור.
כן, אבל אחרי שהם
נגמרו שההלכה ודאי.
אז לא משנה מה הם אומרים, אבל מה אמרו החכמים שבאותו דור.
בסדר, זו השאלה. בית שמאי טענו שגם הם צריכים לנהוג כמותם. גם החיצוניים, גם האזרח הפשוט.
טענו, ודתם לא התקבלה.
דתם לא התקבלה, השאלה למה. האם זה בגלל שבית הלל ובית שמאי ההבדל הוא לא כל כך משמעותי ולכן עדיין הולכים אחרי הרוב, או שנדחתה התפיסה העקרונית שהולכים אחרי רוב החוכמה ולא אחרי רוב האנשים? לא ברור. היה פה דיון בשאלה מה הפער בין החכמים לפחות חכמים.
משהו עם בית הלל שהם היו ענבים ומקלינים.
כן, זה הבת קול אמרה. רגע, אני אגיע לזה עוד רגע. באופן הזה, המנחס חינוך רוצה להביא משם ראיה לזה שבאמת על זה אף אחד לא נחלק מעולם. כשברור לגמרי שהמיעוט באמת משמעותית יותר חכם מהרוב, אז ודאי שהולכים אחרי המיעוט.
אולי זה בית הלל חכו.
מה? כן, אז לכן אני אומר, זה מה שהוא ירקו עליהם ואני מסכים. יש אחרונים שבאמת אומרים, זה לא נכון, זה מה שבית שמאי חשבו, אבל אולי זה גופה מה שבית הלל חלקו. יכול שבית הלל לא חלקו על זה, אלא רק אמרו שפה הפער הוא לא משמעותי מספיק בשביל שזה יקרה. אפשר להסביר את זה כך או כך. בכל אופן, זה באמת, מה שנכון זה שהגמרא עצמה מסבירה שבית שמאי היו מחדדי תפי. זאת אומרת, הם היו יותר מחודדים, היו יותר חכמים, ולכן לפחות יש צד בגמרא שבמצב כזה נלך אחרי המיעוט ולא אחרי הרוב. כאן אני עובר לגמרא בעירובין, שבאמת מביאה ששלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להכריע, עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם והלכה כבית הלל. ואז בעצם התקבלה הכרעה, והגמרא אחרי זה מסבירה למה התקבלה הכרעה, אז הוא נגיע לזה עוד מעט. השאלה שכבר שואלים בתוספות שמה, הרי לא בשמיים היא. איך אפשר ללכת אחרי בת קול? מה אם הבת קול אומרת שהלכה כבית הלל? אבל לא בשמיים היא. אז הם מביאים שלושה תירוצים, נדמה לי, כל חלק מזה מעוגן בגמרא, מה זה תוספות ב... זה באירובין י' ג', זה תוספות באירובין ו', נדמה לי, התוספות ששואל את זה. אבל נדמה לי שהתירוץ הפשוט הוא לא כמו אף אחד מהשלושה שלהם. שהתירוץ הפשוט הוא שאם באמת הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל היה בשאלה האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים, אם זה היה הוויכוח, מה שאתה הצעת קודם, שזה גופה היה הוויכוח, אז מה נעשה אם לא נלך אחרי הבת קול? מה נעשה עם הוויכוח הזה? נעשה עליו הצבעה? הולכים אחרי רוב האנשים או רוב החוכמה? אני מבין שגם בהצבעה הזאת נשאר תקועים. אין דרך להכריע את זה. מתי לא בשמיים היא? לא בשמיים היא מתי שכללי הספק בהלכה מאפשרים לנו להכריע את הספק גם בלי להיזקק לבת קול. אוקיי? אז במקום שבו כללי ההכרעה בספק לא עוזרים לנו, כי הוויכוח שלנו הוא על כללי ההכרעה עצמם. אז מה נעשה? כשיוצאת בת קול, אנחנו הולכים אחרי הבת קול. לא בשמיים מזה כשיש לך אלטרנטיבה ללכת עם כללי ההלכה. אם אתה תקוע עם ההלכה, אז הבת קול באה להציל אותך. אז ודאי שאתה הולך אחריה.
אז מה אומרת הבת קול בעצם? שהולכים אחר הרוב ולא אחר החוכמה.
נכון.
בניגוד למנחתים.
לפי הפרשנות הזאת, ברור שזה בניגוד למנחתינות, כי אם זה גופה היה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, אז עזוב את הבת קול. אז אם זה גופה היה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, אז כבר מיני הוא בי, אתה רואה שלא כמו המנחתים. כי הוא אומר רק את בית שמאי, אבל מה שאתה אמרת קודם.
אולי אני פסק את הדורת אל החומרה.
מה?
אולי אני פסק את הדורת אל החומרה ולרבלן לכולם, משהו אחר. משתמש בכללים אחרים. אולי עד את כל, היות ואנחנו לא יכולים להכריע בוויכוח הזה, כי אין לנו דרך. אז משתמש בכללים אחרים.
אבל למה שמשתמש? אני לא מספק. למה שמשתמש בכלל ספקות? אני בית שמאי. אני לא מספק, אני חושב ככה.
אבל בית שמאי עשו ככה, בית הלל עשו ככה.
אתה לא יודע, אתה עושה בדיוק, אבל מה אנחנו צריכים לעשות? אז כל אחד עושה מה שהוא חושב, אז אין פתרון הלכתי בעצם למצב כזה. בהלכה שאנחנו רוצים לקבוע הלכה, מה אנחנו אמורים לעשות? זה כמו השמייטה, אתה יודע, השמייטה מסביר, שמייטה א', הוא מסביר, הרמב״ם כותב שספק, איזה הולך שם? הרמב״ם כותב שכל דיני דרבנן מבוססים על לא תסור. הרמב"ן חולק עליו. אז הרמב"ן שואל על הרמב"ן, למה ספק דרבנן לכולה? הרי זה ספק דאורייתא שלא תסור. והרמב"ן עצמו מעלה אפשרות להגיד שהם אמרו והם אמרו. את חכמים אמרו, לפי הרמב"ם, הרי זה חכמים אמרו ספק דאורייתא לכולה. אז הם גם אמרו ספק דרבנן לכולה. יכלו הרי גם לא לתקן את התקנה הזאת בכלל. אז הם קבעו שאנחנו מתקנים את התקנה, אבל בספק אתה יכול להכיר. אבל הרמב"ן דוחה את זה. הוא אומר, זה לא הסבר אפשרי. לא ברור למה, הרבה אחרונים באמת כך מסבירים את הרמב"ן. לא ברור למה הרמב"ן דוחה את זה. אז השמייטה א', הוא אומר שבסייקה דרבטה זה לא יעבוד. לכן נזכרתי בזה. בסייקה דרבטה, זאת אומרת, ספק שיסודו בוויכוח בין פוסקים, בין אנשים. לא ספק שאני מסתפק וספק במציאות, או ספק בדין. ספק מחלוקת הרמב"ם והרשב"א, או מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא משנה. ספקת הרבטה, למה זה לא יעבוד? כי שני הצדדים שחולקים, כל אחד מהם אומר לך, הרי הם אמרו והם אמרו פירוש הדבר, חכמים שקבעו את הדין, גם אמרו לך שתנהג בספק תלך לכולם, נכון? אבל בית שמאי, הרי לא אומרים שאין ספק, וגם בית הלל אומרים שאין ספק, אז הדבר אחד יש קונצנזוס, שההלכה הזאת היא לא בספק. אז איך אתה יכול בדבר כזה להגיד הם אמרו והם אמרו? חכמים שקבעו את הדין הזה לא אמרו שפה תלך לכולה. להפך, הם אמרו לך שפה אתה צריך להחמיר. הדין הם אמרו והם אמרו, אומר, חכמים שקבעו לא לאכול עוף בחלב, אז הם אמרו לך שאם אתה מסתפק אז אין בעיה, אז תוכל. כי הם קבעו את הדין, אז הם גם קבעו שבספק אתה יכול להקל. אבל פה החכמים שקובעים את הדין אומרים לך שפה אתה צריך להחמיר. אף אחד מהם לא בספק, לא בית שמאי ולא בית הלל. טוב, אפשר להתבקח גם על זה דרך הרבה, ככה זאת הטענה שלו.
יש אומרים לצד ג' אתם בספק, אנחנו לא בספק.
כן, נכון. לא רק זה, זה בכלל מי אמר זה בית שמאי ובית הלל, זה משה רבנו כבר קבע. שכשאתה נמצא בספק לגבי דין דרבנן, תלך לכולם. בסדר, אבל ככה
שמעתי. כמו שהרב אחרה בת קול הזאת, אלה נהגו לפי שיטתם ואלה נהגו לפי שיטתם.
זה השאלה בגמרא ביבמות, לא מוסכם. זה מחלוקת הרב ושמואל.
הגמרא בעצמה אומרת שהם לא, למרות שנהגו אלה כך ואלה כך, לא נמנעו מלשאת נשים וכו'.
אחרי הבת קול, אולי זה לפני. זה היה מחלוקת הרב ושמואל, ביבמות.
למה יצא לך שהבת קול סוברת שצריך ללכת אחרי רוב הכמות? יכול להיות שהיא סוברת?
זה ביטיל.
כן, אבל יכול להיות שהיא מתקיימה שאתה צריך רוב החכמים, אבל פשוט כי אין דרך לקבוע מי החכמים.
לא, זה אני אומר, תלוי מה הוויכוח. אם אני אומר שהוויכוח בין בית שמאי לבית הלל היה ביסוד הזה עצמו, בשאלה האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים. אבל היה מוסכם שבית שמאי יותר חכמים, וגם בית הלל הסכימו לזה. אתה יודע, שבית שמאי אחד לדי תפי. כך משמע בגמרא, אגב, שזה היה מוסכם. אז זה לא היה ויכוח. הוויכוח היה בשאלה, האם הרוב הקובע הוא רוב, כן, האם סופרים ראשים או סופרים רגליים? זה בעצם השאלה. אוקיי? אז זה היה הוויכוח. בוויכוח הזה הבת קול הכריע, כמו בית הלל. אם זה הוויכוח, כמו שאמרנו קודם, אתה יכול להגיד שבכלל לא זה היה הוויכוח, ואז אתה לא יכול ללמוד מה בת קול, משהו, כך ילמדו כנראה רבי גאון והחינוך.
אבל אמרת שאי אפשר לצאת כאילו מהוויכוח הזה.
אמרתי שאם זה הוויכוח, אז אי אפשר לצאת ממנו.
אפשר להכריע כמו בית שמאי.
אבל בית הלל טוענים שלא. מה אתה עושה עכשיו? ותהיה טוענים שהולכים אחרי רוב האנשים. ואת שם היום שהולכים אחרי רוב החוכמה. מה נעשה עכשיו? במחלוקת הזאת עצמה, איך נכריע אותה?
זאת אומרת, צריך את הבת קול.
צריך את הבת קול שתכריע אותה, כי בלי זה אנחנו תקועים. ולכן אין שאלה למה לא מה אם לא בשמיים היא, כי פה אין לנו אופציה אחרת. אין לנו, כללי ההלכה לא יעזרו לנו פה.
אגב, בגמרא בברכות פרק שמיני יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ואומרים הלכה כבית הלל, ואז אומרים פשיטה. הורים, שתי תירוצים, אחד מהם זה שהיא בית האמא לא הלכה כבת קול. זה הגמרא אומרת.
שמה, היא בית האמא? שאין הלכה כבת קול.
לכן כמה שמלה שהלכה כבית הלל.
אוקיי, יש בכמה מקומות, יש עוד מקומות שבהם פוסקים כמו בית שמאי. בביצה, כמה משניות בביצה בתחילת פרק ראשון. כן, יש שאלה לא פשוטה שמה, היסטורית גם, מה בדיוק קרה שמה. תוסו גם רוצה לטעון שאולי הבת קול באמת, כאילו, הם חלקו על הלא בשמיים, ואנחנו פוסקים שלא בשמיים, אחד מהתירוצים של תוסו באירובין, שהזכרתי קודם. גם כן, אז אם ככה זה אותו דבר כמו בגמרא. עכשיו, בעצם, כשאנחנו חושבים על השאלה האם הולכים אחרי רוב הכמות או רוב האיכות בבידים, כן, רוב החוכמה או רוב האנשים, מה עומד מאחורי השאלה הזאת? אז אפשר לתאר את השאלה הזאת כשאלה פורמלית. כתוב אחרי רבים לטור. שאלה מה זה רבים? מה זה הרוב? רוב החוכמה או רוב האנשים? רגליים או ראשים? אבל יכול להיות שמאחורי זה יושבת שאלה אחרת. והשאלה היא, מה בא להשיג הרוב? האם הרוב בא להשיג שלום? או הרוב בא להשיג את האמת? אם המטרה להגיע לשורה התחתונה בשביל שיהיה שלום, שיהיה אחדות, אחידות, כן, שאומר שנוכל לחיות ביחד, אז ההיגיון אומר לספור רגליים. אבל אם הרוב בא להשיג את האמת, אז ההיגיון אומר ללכת אחרי החכמים, ולא, מה אכפת לי, טיפשים כמי האוקיינוס, מה זה יעזור נגד חכם אחד. זאת אומרת, חוכמת ההמונים, אמנם היום יש כל מיני תזות מעניינות בעניין הזה, אבל בסדר, נניח לתזות האלה במקומן. אלה שגם הן חוכמת ההמונים. בכל אופן, השאלה אם אנחנו מחפשים שלום או מחפשים אמת. מה עומד מאחורי השאלה הזאת? השאלה אם יש אמת. אולי, לא בטוח. יכול להיות שמישהו יגיד, אנחנו חפשים שלום למרות שיש אמת. אנחנו רוצים שלום, פחות יותר חשוב לנו מאשר האמת. אבל יכול להיות שיש פה שאלה בכלל האם יש אמת. זה מתקשר לגמרא, כשהגמרא מסבירה את הבת קול, למה היא פוסקת כמו בית הלל, אז הגמרא אומרת, מפני שבית הלל נוחי נפש היו בענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. איך להבין את זה? אז בפשטות זה נראה כמו פרס על התנהגות טובה. נכון? זאת אומרת, מתנהגים יפה, הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ענבים וכו', פרס על התנהגות טובה. מה זה אומר פרס על התנהגות טובה? מה אנחנו מחלקים פה פרסים, פוסקים הלכה מחלקים פרסים? כנראה שאין אמת הלכתית. הם צודקים וגם הם צודקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז למה הלכה כבית הלל? הרי יש סתירה בדברי הבת קול. אלו ואלו דברי אלוקים חיים מצד אחד. הלכה כבית הלל מצד שני. תחליט, אם שניהם דברי אלוקים חיים, אז מה זה הלכה כבית הלל? אם הלכה כבית הלל, באיזה מובן גם דברי בית שמאי הם דברי אלוקים חיים? אז תלוי. אם אנחנו לוקחים את אלו ואלו דברי אלוקים חיים כעיקר, אז בעצם הטענה היא שאין אמת הלכתית. שניהם צודקים. ואז מה אנחנו אומרים הלכה כבית הלל? מעשה התנהגות טובה. אם בין כה וכה שניהם צודקים, ואנחנו רוצים רק לקבוע שורה תחתונה בשביל השלום, כמו שאמרתי קודם, לכן אנחנו בכל זאת רוצים להכריע, אנחנו אומרים, טוב, בואו נבחר לפחות את אלה שיתנו מסר חינוכי נכון. מה אכפת לנו הרי, בין כה וכה אין פה אמת, שניהם צודקים מבחינת האמת. אז נבחר לפחות את אלה שנרוויח מהם את החינוך, למידות טובות. בסדר? זה קריאה אחת של הגמרא. קריאה השנייה של הגמרא היא הפוכה. בעצם הלכה כבית הלל כי האמת איתם. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים זה כי גם בדברי בית שמה יש משהו, לא משנה, אני לא אכנס לזה כרגע. גם בדברי בית שמה יש משהו, אבל האמת היא עם בית הלל, יש אמת הלכתית. אז למה פוסקים כמו בית הלל? זה יוסף קארו בספר כללי הגמרא, הוא מסביר את זה. למה פוסקים כמו בית, ככה לפחות נראה שהוא מסביר, אפשר לשמוע את זה קצת להתלבט. למה באמת פוסקים כמוהם? בגלל שהם ענבים והקדימו דברי בית שמה לדבריהם ולכן הם יותר צודקים. מי שמתנהל באופן כזה באמת גם מתקרב יותר לאמת, זה לא סתם התנהגות טובה, זאת מתודה יותר נכונה כדי להגיע לתשובה נכונה. כי מי שלפני שהוא מגבש את העמדה שלו שוקל את העמדות של המתנגד שלו ברצינות, מקדים את זה קודם ואז בודק, אני מסכים, אני לא מסכים, שיקולים לפה, שיקולים לשם, ואז מקבל החלטה, למרות שאולי הוא פחות מחודד מהמתנגד שלו, אבל הוא יגיע יותר קרוב לאמת מאשר מי שכן מחודד, אבל לא באמת שוקל ברצינות את עמדתו של השני. הבאתי פעם את המגן אברהם, זוכרים? אני הבאתי יותר מפעם אחת, אני חושב. יש, אתם מכירים, בקוף נון וב, שבשולחן ערוך יש את ה... שם סעיף סל של, של המגן אברהם, הוא מכניס שם את כל ההלכות שלא יודע איפה להכניס אותם. ואחרי כן יצא לעסקיו, כן, השולחן ערוך ש... אחרי כן יצא לעסקיו, יש הלכה, שאחרי זה צריך לצאת לעסקים. אז המגן אברהם שם מביא את כל ההלכות שלא יודע איפה לשים אותם. אז אחת מההלכות האלה זה שמותר לך להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך.
לא בשם.
מה?
לא בשם,
אתה אומר... אה, גם אם זה לא... אתה חלק שלך בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך.
אתה מזייף, אתה אומר זה אמר...
כן. אז יש כמובן שאלה מאוד משאלה, איך זה יכול להיות דבר כזה. תל לשקר, להגיד דברים שאני אומר, שזה יכול להיות טעות גמורה, ובכן זה בשם גדול הפוסקים. טוב, אם גדול הפוסקים אומר, אז אתה תעשה כך. איך מותר לי להכשיל מישהו בצורה כזאת? אז הטענה שלי הייתה שם שמותר לעשות את זה אך ורק במקום שבו מי ששומע את זה לא יקבל את זה אוטומטית. רק ישקול את זה ברצינות. אבל למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי אני מרגיש שלא מתייחסים אליי ברצינות. זה לימבי. לא, זה אמר משה פיינשטיין. טוב, עכשיו לא יתעלמו כבר ממה שאני אומר, שבוע זה בכל זאת עוד פעם. אם יקבלו את זה רק בגלל שרבי משה פיינשטיין אמר, אסור לי לעשות דבר כזה. אבל אם זה יגרום להם לשקול יותר ברצינות הנימוקים שלי, אז כן. למה לא? אני רוצה שישקלו ברצינות הצד שלי, זה בדיוק הבית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, כשבית שמאי לא שוקלים ברצינות את דברי בית הלל, כי הם מזלזלים בהם, אנחנו מחודדים יותר. אז הם ידעו.
זאת אומרת, לדעתו של מגן אברהם, מותר לחלוק על גדול הדור.
כן. זו הטענה שלי, כן? וגם אם הוא לא אמר את זה, אני חולק עליו. זה, אתם מכירים את הסיפור, שלום שבדרון אמר פעם, בשם החזוניש, הוא הביא את המגן אברהם, וזה אדם הוביל את זה בשם החזוניש. אבל שמעתי בשם החזוניש שאמר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנו. וגם את זה אני לא אגיד לכם אם החזוניש אמר או לא. בכל אופן... אז זה, אני אומר, אז בית שמאי, כיוון שהם הם, הם בעצם לא, הם זלזלו בדעת בית הלל, ולא שקלו ברצינות את, את הנימוקים של בית הלל, אז יצא שלמרות שהם היו יותר מחודדים, הם קלו פחות לאמת. ובית הלל, למרות שהיו פחות מחודדים, כיוון שהם הקפידו לבדוק את כל הצדדים, ולשקול ולחשוב, הם הגיעו יותר קרוב לאמת. אז מה שיוסף קארו בעצם מסביר שם, זה שפסקו הלכה כבית הלל מפני שנוחי נפש, והענבים היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה לא פרס על התנהגות טובה. זאת מתודה הלכתית יותר נכונה. ככה אתה מגיע יותר לאמת. אגב, זה מאוד נכון. זה מאוד נכון. אנשים פחות חכמים יגיעו יותר לאמת אם הם שוקלים ברצינות את כל הדעות. ומישהו שמזלזל כאילו בדעות של אחרים, יתרחק יותר מהאמת, למרות שהוא יותר חריף אולי.
למה צריך בת קודש? שהם יחלו בעצמם, אחת היא בדיעה.
מה?
למה צריך בת קודש? שהחכמים שבאו בדורות אחרי יחיו על אחת היא בדיעה, כי הנביא...
החכמים באותו דור התחלקו בין בית שמאי לבית הלל, כנראה לא היו ניטרלים שם. היה בית שמאי ובית הלל, הם, כל השאר היו אזרחים פשוטים. פחות הליבה, כל המרכז. זה היה צריך לקבל החלטה, מה עושים עכשיו? דורות הבאים, דורות הבאים, מה עושים עכשיו? זה הגיע לכאר, ירושלמי אומר שבית שמאי ובית הלל הרגו זה בזה. זאת המחלוקת כנראה הגיעה שם למצבים כאלה, לא יודע אם ממש הרגו, אבל לפחות פיתוי מטאפורי למלחמה קשה. וזה בדיוק מבטא את העובדה שאותו דור נתקעו, או אותם דורות, נתקעו במצב שבו לא יכלו להכריע. היו שני בתי מדרש שכל אחד נהג כדרכו ואי אפשר היה לקבל החלטות. כל אחד, ולמה? כי הוויכוח היה על דרכי ההכרעה עצמן. כשהוויכוח הוא על דרכי ההכרעה, מה לעשות? זה אחד הדברים שאני חושב שאהרון ברק לא תפס כשהוא היה נשיא בית המשפט העליון. הוא הרבה פעמים מתבטא בצורה שהוא לא צד בעניין, הוא רק רוצה לאפשר לכולם להביע דעה ולנהל שיח ציבורי. והוא לא תפס שחלק מהציבור תופס אותו כצד בעניין. למה? כי חלק מהוויכוח היה על דרכי ההתדיינות. לא רק על התוכן. היה ויכוח על השאלה מהן דרכי ההתדיינות, על מה אפשר לקבל החלטות ואיך. האם הרוב יכול לקבל החלטות על כל דבר, או שיש יסודות שעליהם אנחנו לא מקבלים את דעת הרוב. נגיד, אנשים דתיים חושבים שיש דברים מסוימים שאנחנו לא מקבלים את דעת הרוב. לרוב אין מנדט לוותר על ארץ ישראל, יגידו לכם, נגיד, רבנים מסוימים. אוקיי? אז הוויכוח פה הוא על דרכי ההכרעה, לא רק על התוכן. אז ברור שהם תופסים את אהרון ברק בתור אופוזיציה. אהרון ברק לא הבין, הוא אמיתית לא הבין לדעתי.
לא,
לא, לא, לא, הוא באמת, לא, מה זה לא הבין? הוא לא הסכים, זאת אומרת, הוא לא הבין איך אפשר להגיד דבר כזה. אני בסך הכל מסדר את העניין כדי שהרוב יקבע, כל אחד יביע דעה והרוב יקבע. והוא לא תפס למה אנשים רואים אותו בתור שייך לצד האחר. הוא אחד הצדדים פה, הוא לא מזכ"ל האו"ם. כך זה נתפס אז, ואני חושב שזה באופן מאוד עקבי. הוא כל הזמן אמר, אני לא מבין מה הם רוצים, כי למה הם יוצאים נגדי, מה הם רוצים? אני בסך הכל מתנהל לפי החוק, אני מסביר את השיח הציבורי ומאפשר לו להתנהל. אתם תקבלו את ההחלטות שלכם, תצביעו לכנסת, תקבלו את ההחלטות, אני רק מסדר את העניינים כדי שיהיה אפשר לעשות את זה.
כן, אבל הוא ביטל חוקי, זה לא
ככה. לא, אני לא מדבר, תלוי באיזה הקשר, יש הרבה ויכוחים עם אהרון ברק, אבל חלק מהוויכוחים היו על זה. אז גם כאן, כשהוויכוח הוא על דרכי ההכרעה, אז פה אין לנו דרך להכריע, ולכן נזקקו לבת קול. אז בעצם יוצא שבית הלל, נגיד אם הוויכוח באמת היה בית הלל אומרים שהולכים אחרי הרוב, אז היה מקום לומר שבית הלל בעצם טוענים שהרוב מטרתו שלום, ולכן למרות שאנחנו חושבים שהם מחודדים יותר, בעצם צריך לפסוק כמונו, כי אנחנו הרוב, מה זה משנה שהם מחודדים יותר, הרוב מטרתו להשיג שלום. ובית שמאי טוענים שהרוב מטרתו להשיג אמת, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד שהאמת היא עם בית הלל, למרות שהם מחודדים פחות. אבל לא בגלל שהם הרוב, אלא בגלל שהם שוקלים את דעת בית שמאי לפני דבריהם. בכל אופן, זה תלוי בראשונים. זאת אומרת, יש ראשונים שהסבירו את זה ככה, תלוי. הראשונים שנשארים עם זה שאנחנו הולכים אחרי רוב החוכמה, אז הם צריכים להסביר אחרת הגמרא פה. כי בגמרא פה נראה שלמסקנה הולכים אחרי רוב האנשים, רוב החוכמה. בסדר, זה לא משנה, אבל זה רק התחשבנויות עם הגמרא. בכל אופן, יש פה שתי תפיסות. האם מטרת הרוב היא השלום או מטרת הרוב היא האמת? אני נוטה לחשוב שמטרת שבהלכה יש אמת. זה באמת, כמו שרבי סוכר הוא אמר, הלכה כבית הלל, כי האמת איתה. יש אמת בנימוקים של בית שמאי, זה פעם דיברתי על זה, יש אמת בנימוקים של בית שמאי, אבל ההכרעה האמיתית היא ההכרעה של בית הלל. לא, זה רק במאמר מוסגר.
שכתבת איפה שהוא שלא באמת יצא בת קול, אלא זה כלי שהשתמשו בו כדי לפתור
בעיה. כן, זה רואים מלמדיד אצל הרייבד. הרייבד בכמה מקומות כותב, רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו. אז יש כבר כאלה שפרשו, אני לא זוכר מי, שיש הרב מרגליות בהקדמה, מה יש לו מהדועה לשוט מן השמיים. אז יש לו הקדמה ארוכה, לא בשמיים משם. שוט מן השמיים זה שוט של אחד מבעלי התוספות ששאל שאלות בשמיים. וקיבל תשובות לכל מיני שאלות הלכתיות, אז השאלה, איך מותר לעשות דבר כזה, מה, אין איזה מעמד הלכתי. אז הוא דן שם בכל מיני דברים מן הסוג הזה, נדמה לי שהוא מביא את הרייבד, את המקומות האלה ברייבד, שכותב שרוח הקודש הופיע בית מדרשנו, ואני חושב שאחת ההצעות שלו, זה, הכוונה, זה היה ברור לנו מאוד. לא הכוונה שבאמת יצא איזה בת קול שכולם משהו מיסטי כזה ששמעו אותו, אלא הכוונה פתאום איכשהו לכולם היה ברור שזאת האמת.
אם כולם רבו כל כך והרגו אחד בשני, מה קרה פתאום שכולם הבינו שצריך
פתאום הבינו, זה בדיוק הנקודה, אחרי המריבות פתאום נפל להם האסימון, הם הבינו שאי אפשר להמשיך ככה, ובואו באמת ננסה רגע לראות מה קורה פה, והם הבינו, אולי, אני לא יודע. תהיה
נחמדה, מי שאומר לא בשמיים, אז מה הוא אומר? מה זה לא בשמיים? שבת קול הכריעה. הרי זה הארץ הכריעה. הציבור הכריעה.
בתנאו של הכנאי.
כן.
בתנאו של הכנאי זה היה בת קול ברור.
אה, שם אתה אומר זה ברור.
לא, להפך, בתנאו של הכנאי זה היה בת קול ברור. במקומות אחרים שמוזכרת בת קול, אני לא יודע. תסתכלו, זה ירושלמי, ויש בבלי בשבת, זה ירושלמי בחגיגה, נדמה לי. איך ידע מי... בת קול. איך ידע מי בת קול? מביאים שם כמה מקרים. אחד המקרים זה שרב ושמואל רצו ללכת רבי יוחנן, נדמה לי, רצה ללכת לשמואל, לבבל, לשאול אותו כמה שאלות, שהוא הסתפק לגביהם. ואז הוא עבר, רבי יוחנן עבר ליד חיידר, והילדים למדו שם בדיוק את הפסוקים בשמואל, שמואל מת. ואז הוא החליט לו ללכת לבבל. וזה דוגמה לבת קול. או עם הסיפור הזה עם הקסדור, או מהי שם, עם הנחש מתחת, לא יודעת מי זה היה שם, עם הנחש מתחת לאבן, שהקסדור הקים אותו, והוא יושב במקומו, ואז הנחש יצא מהאבן והקיש את הקסדור, והתנה הזה, לא יודעת מי זה היה שם, ניצל. זה בת קול, כל מיני דברים כאלה. בת קול נתפס כמו רמזים כאלה, זה לא באמת בת קול מיסטית כזאת מהשמיים שיוצאת, זה ירושלמי אומר. זאת אומרת, יש פה של בסיס די גדול להסבר הרציונלי הזה של בת קול. טוב, בכל אופן, אז אם אנחנו באמת מבינים אבל
יש מקור אחד שזה לבת קול, שזה תלמורו של הכנאי, וכל השאר זה חיקוי.
לא, זאת אומרת, קוראים לזה באופן מושר, כן, באופן מושר, קוראים גם לזה בת קול. אתה יכול להגיד, תראה, אם אתה רוצה להמשיך, אתה יכול גם להגיד בתנור של הכנאי אותו דבר, הם משגיחים בבת קול, הכוונה, נכון שלכולנו פתאום נופלת איזושהי הזדהות עם רבי אליעזר, אבל הנימוקים שלנו הם כאלה, והם משגיחים בבת קול. לא בשמיים. טוב, אבל זה כבר באמת יותר מרחיק לכת. תסביר ככה את הגמרא. טוב, גם יכול להיות שגם בגמרא בעירובין זה לא ככה, באמת הכוונה הייתה לבת קול ממש. זה לרייבד, אני אומר, זה כבר קצת יותר רחוק להגיד שזה היה בת קול ממש. למה אני אומר את זה? כי בחינוך, כשהוא מביא את זה שהולכים אחרי רוב החוכמה, ולא רוב האנשים, אתם הולכים אחרי האיכות ולא אחרי הכמות, אז הוא מסביר את זה. איך הוא אומר? מה הוא אומר בעצם? מה התפקיד של הרוב? למה הולכים אחרי הרוב בבית דין? משורשי המצווה, כן, כשהוא אומר שמה, מסביר את המצוות תמיד, מה הוא אומר שמה? כי בדרך כלל הרוב צודק. אז הוא לשיטתו, ברור שהוא מבין את הרוב כאמצעי להגיע לאמת. נכון? ממילא ברור שהוא גם הולך בשיטה שהרוב הקובע הוא רוב החוכמה, לא רוב האנשים. כי מבחינתו, המטרה של הרוב זה לחשוף את האמת. לא את השלום. אבל הרמב"ן, נגיד שהולך אחרי רוב האנשים ולא זה, יכול להיות שהוא חושב שהרוב מטרתו להגיע לשלום, ולא לאמת.
אבל בדרך כלל צודק, הרוב בדרך כלל צודק, זה בעצם רוב הדלת הכמה.
זו השאלה הבאה שלי. לפי החינוך הזה, וזה כבר רב שמעון שקופ מאיר, קשה מאוד מה שהגמרא בחולין אומרת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן. הגמרא אומרת, מאיפה לומדים רוב דאיתא קמן? מאחרי רבים לעשות, מבית דין. למה בית דין זה רוב דאיתא קמן? בואו ננסה עכשיו לחזור להגדרות של רוב דאיתא קמן ולאיתא קמן. מה אומר לנו בעצם החינוך? החינוך בעצם אומר לנו, הרוב בדרך כלל צודק. מי זה הדוגמאות? מה זה האוסף של הדברים ברחב המדגם? מה האוסף הדוגמאות? את כל הפסיקות, קח את כל פסיקות בתי הדין עלי אדמות, שהיו מאז ומעולם, לא משנה, תאסוף את כולם, בסדר? ותיקח תמיד את דעת הרוב. ברוב המקרים דעת הרוב תהיה גם האמת. נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. זה רוב דעית או לעית כמן?
דעית.
ברור שלעית. אין לפנינו איזה קבוצה פסיקות או קבוצת בתי דין שאנחנו יודעים מה כל אחד אומר, נכון? ואז אנחנו יכולים להסיק שהבית דין הזה כנראה שייך לרוב. כן, רוב דעית כמן זה שיוך. זאת אומרת, החתיכה הזאת שייכת לרוב לרוב החנויות, שייכת לקבוצה מסוימת. רוב דלייטה כמובן זה לא שיוך, אין פה קבוצות. אלא זה, כן, זה סטטיסטיקה, אתה תקח טבע העולם, אז כנראה גם האישה הזאת יולדת לתשע. אוקיי? עכשיו פה, אצל החינוך זה לא שיוך, זה רוב דלייטה כמובן. ברוב המקרים הרוב צודק. זה רוב על גבי רוב, כן? ברוב המקרים הרוב צודק. זה מוזר, כי את דין רוב עצמו לומדים אחרי רבים לעתות. והוא מבוסס על זה שברוב המקרים הרוב צודק. זה שם לולאה מעניינת. אבל...
כמו 180 הרוב זה משולש.
מה?
זה הופך להיות חוק אחרי שאתה בודק את רוב המשולשים בעולם.
לא, אבל אתה באמת שמותר ללכת אחרי הרוב מהפסוק. אבל הפסוק עצמו מתבסס על זה שאתה ללכת אחרי הרוב.
אין פה בעיה,
מה? לא, זה לא בעיה, זה רק מעניין, זאת אומרת, כי הפסוק מניח שבאמת הרוב מברר, ואין חייב, משם אנחנו לומדים. זאת האמת, הפסוק מגלה לנו את האמת הזאת.
יש בעיה, כי אמרנו קודם שהרוב דאיתא כמובן הוא חזק יותר, כי יש לו פסוק,
ולרוב דלת... לא, לא, זה בעיה בגמרא. הבעיה שדיברתי עליה שאין בעיה זה בסברה. הבעיה בגמרא היא בעיה קשה. זה החינוך, רב שמעון מקשה על החינוך, הוא דוחה אותו, אבל זה לא יכול להיות נכון. כי הגמרא אומרת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא כמן, ולפי החינוך יוצא שרוב בבית דין זה רוב דלא איתא כמן. מה אתם אומרים? אני חושב שהחינוך צודק.
זה רבי שמעון סקופ?
אה?
בגלל רבי שמעון סקופ?
נגד רבי שמעון סקופ. פעם אני מרשה לעצמי לחלוק עליו. אני מביא שאני אוחז בשיפולי אימתו. תראו, בואו עכשיו רגע איך זה עובד. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים סטטיסטיקה, נכון? רוב דלי... בדרך כלל כשאנחנו אומרים, עכשיו תראו את ההבדל בין ההגדרות. ההגדרה המקובלת בין רוב דאיתא כמן ורוב דלייתא כמן, רוב דלייתא כמן זה טבע העולם, ורוב דאיתא כמן זה מידע מקרי בנסיבות מסוימות, נכון? בהגדרה הזאת החינוך זה רוב דלייתא כמן. ולפי ההגדרה שאני הצעתי קודם, לא. ההגדרה שאני הצעתי קודם, רוב דלייתא כמן זה רוב שמבוסס על הכללה. ראיתי כמה דוגמאות, ומזה למדתי על הכלל, נכון? ורוב דאיתא כמן זה לא מבוסס על הכללה, אלא פשוט יש לי אוסף של עובדות ידועות, לא צריך הכללות. אני מדבר על העובדות הידועות. האם יש פה הכללה בדברי החינוך? שום הכללה. איך אתה יודע שהרוב בדרך כלל צודק? מה, ראית כמה מקרים שבהם הרוב צדק ומשם הסקת שהרוב תמיד צודק, או בדרך כלל צודק? אין לך דרך לדעת אם הרוב צדק או לא. כל מה שיש פה זה שהרוב אומר כך והמיעוט אומר כך, איך אתה יודע שהרוב צודק? זה סתם סברה. הסברה אומרת שהרוב בדרך כלל צודק. נכון? אז זה סתם סברה. אין פה, אתה לא יכול לעשות סטטיסטיקה. בשביל סטטיסטיקה אתה צריך לעשות מדגם. אני אומר, איך אני יודע שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ? אני בודק את הגוף הזה, ואני בודק את הגוף הזה, ואת הגוף הזה. זה עבד על 10 גופים, אז כנראה שזה כל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. נכון? אז יש מדגם שאותו בדקתי, שם ראיתי את זה בעיניים. זאת אומרת, זה... ואז איך אני יודע שזה נכון לכל הקבוצה? אני עושה הכללה. בואו נראה אם זה עובד אותו דבר בבתי דין. אני לוקח בית דין אחד שפסק על פי הרוב, אני רואה שהרוב צדק. לוקח בית דין אחר שפסק על פי הרוב, אני רואה שהרוב צדק. יש בית דין אחד שפסק אחרי הרוב, והוא טעה, וזה מיעוט. רוב הבתי דין שהלכו אחרי הרוב צדקו, אז אני עושה הכללה. אם ככה, כל בית דין, כשאתה תלך אחרי הרוב, הוא צודק. ככה זה עובד? מה פתאום? איך אתה יכול לבדוק שבית דין שפסק אחרי הרוב צדק אותה? הרוב אומר שהוא צדק, והמיעוט אומר שהוא טעה. אין לך דרך בלתי אמצעית על האמת, חוץ מאשר מה שהדיינים עצמם אומרים.
השאלה היא יותר כזה, בכלל מה זה שצדק? מה זה צדק?
צדק כמו כלל האמת.
מה?
כלל האמת. הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה? באו לפני הבית דין, בסדר? רובן ושמעון. רובן אומר, אתה הלווית על מני כסף, לבית על מני כסף, תפרע לי, אומר, לא היו דברים מעולם. עכשיו, הרוב טענו שהייתה הלוואה, והמיעוט אומר שלא הייתה הלוואה. שאלה עובדתית, או שהייתה הלוואה או שלא. אבל אין, מישהו עשה פעם סטטיסטיקה כזאת שבאמת הלכו הבית דין פסק ואז הגיעו עדים, אתה יודע איפה עשו סטטיסטיקה כזאת? בארצות הברית. בארצות הברית אחרי שהכניסו את ה-DNA כראיה משפטית, אז פתאום התברר שהרבה מאוד הרשאות בעייתיות היו שם, ואז באמת יכולת לבדוק את המהימנות או את האמינות של התהליך המשפטי.
זה יכול להיות שגם פה זה היה. זאת אומרת, אני אגיד לך איך, היה כנראה, באמת, היו כאלה בתי דין שאנשים הרגישו מספיק בטוח ללכת אליהם, בגלל שאו שזה יתקבר אחר כך במציאות, או שאנשים עשו תשובה פתאום ואמרו, כן, אני באמת הבאתי או לא הבאתי.
לא עבד ככה. לפני החינוך לא הייתה את הסטטיסטיקה שלא הייתה לפני אף אחד אחר. אני לא מכיר סטטיסטיקה כזאת, גם אתה לא מכיר. אז מאיפה החינוך הכיר? לא הכיר. אלא מה? השכל הישר שלו אמר שבדרך כלל הרוב צודק, לפחות כשהם פחות או יותר באותה רמה, תורנית, כן? לכן הוא אומר, אם זה לא אותה רמה, אז לא. אבל אם הוא באותה רמה, זה שכל ישר, זה לא הכללה. אולי אפילו תרצו זה סטטיסטיקה. נגיד שכל דיין טוב, אם יש דיין טוב, אז נגיד שהוא צודק ב-70% מהמקרה. איזה פעם מישהו שאל אותי, אז אם ככה תמיד הרוב טועה. שיש שניים נגד אחד, מה הסיכוי שהשניים צודקים? 70% כפול 70% זה 49%. אז לכן הסיכוי שהשניים צודקים הוא יותר קטן מאשר שאחד צודק. נכון? זה כמובן טעות סטטיסטית. אבל
ההסתברות לטעות היא
50.3
כפול
0.3. הסתברות ששניים טועים. לא, זה הסתברות מותנה, זה יותר גרוע, זה יותר מסובך. זה נוסחת בייס, צריך לעשות שם. אבל בכל אופן, הטענה שבית דין שהולך אחרי הרוב הוא צודק, אין לנו שום דרך לדעת את זה, חוץ מאשר להעריך בשכל הישר שלנו שזה ככה. אוקיי? או בסטטיסטיקה עם נוסחת בייס, לא משנה. אבל זאת לא הכללה על סמך מקרים שאותם בדקנו. אז אם ככה זה לא רוב דלי תקמה. לא רוב דלי תקמה.
סטטיסטיקה בהכללה זה לא אותו... מה? הכללה בסטטיסטיקה זה לא אותו...
מה פתאום? חישוב סטטיסטי זה רוב זה?
לא, הכללה אתה גם עושה...
חישוב סטטיסטי זה רוב דעית כמה.
אבל הכללה אתה גם עושה עצמך
סטטיסטי. לא, יש לי, אני רואה כמה מקרים, ואני אומר, טוב, זה נכון לכולם. סטטיסטיקה, לעצם, סטטיסטיקה שייכת לרוב דעית כמה. רוב דעית כמה, כשאני יודע שיש 10 חנויות ו-8 מתוכן קשרות, אני אומר 80% שזה קשר חתיכה הזאת. כי החתיכה הזאת שייכת לאותה קבוצה שלגביה אני יודע ש-80% קשרות ו-20% טרפות. אז אני עושה סטטיסטיקה. הכללה היא בהגדרה לא סטטיסטיקה. בהגדרה לא.
אז תוחלת חיים של אנשים בעולם.
כן.
זה להתקמה או
להתקמה? תוחלת חיים זה להתקמה. כי אתה בודקת כמה אנשים ואתה מסיק מסקנה לגבי כל האנשים.
רוב אנשים יולדות לתשע.
כן.
רוב אנשים חיים...
עכשיו, במובן הזה, תבינו שהבית דין, הרוב בבית דין, זה רוב דעית כמה, לא דעית כמה. עושים סטטיסטיקה. אם יש דיין שהוא, נגיד, אני מעריך אותו של 70% שהוא צודק, ויש לי שלושה דיינים כאלה, אז השניים יותר צודקים מהאחד. למה? כי עשיתי הכללה? מה פתאום? אני עושה סטטיסטיקה, אז מה ידע שיש לי על דיינים האלה? אם בכלל זה יותר דומה לרוב דעית הקמן, בטח לא לרוב דלית הקמן. זה גם לא בדיוק רוב דעית, אבל זה לא רוב דלית, ממש לא. אז אם ההגדרה היא אם הולכים אחרי הכללה או לא הולכים אחרי הכללה, ולא אם זה חוק טבע או לא חוק טבע, אז נדמה לי שצודק החינוך. שרוב בבית דין זה רוב דעית הקמן, או לפחות לא רוב דלית הקמן. אוקיי? זה ככה נדמה לי. טוב, אנחנו נעצור כאן, ואז... שורו של הרב מיכאל אברהם, יום חמישי ד' אדר תשע"ז, 2 למרץ 2017, ושיעור ראשון בסדרת כמות ואיכות.